טוב, אנחנו בפרק 50, פסקה ע"ה, נכון? מה? דיברנו על זה שהאדם צריך שלמות השכל ושלמות הדמיון, והנה בית המקדש, כמה שורות מתחילת פסקה ע"ה, טוב, נקרא את זה במהירות, לא נסביר. האדם צריך לשלמותו את שלמות השכל, ובזה עוד לא ישלם בכל דרכיו. אם לא תלווה לו שלמות הכוח המדם, שיהיו צורה וכוחו הדמיונים מסודרים לעומק היושר, שבא משורת השכל והחוכמה. והנה בית המקדש נקרא נויו של עולם, ובית תפילה לכל העמים. הנוי האמיתי הוא השלמת ציור המדמה כפי השורה השכלית, שבזה תימשך הדרכה מוסרית נעלה בעולם, ועיקר התפילה בנויה על זה השלמות. כן, כלומר, בית המקדש נקרא בית תפילה לכל העמים, ובעיקר תפקיד בית המקדש זה ליצור את ההשלמה של הרגשות של האדם, מה שקורא לזה המדמה. כן, ולכן בבית המקדש היה גם דגש על היופי החיצוני, הוא היה מקום מאוד יפה, כיוון שהנפש היא נפגשת עם מציאות שיש בנוי, אז הנפש נמשכת אל היופי הזה. ואם ביופי הזה, כן, תמון גם תוכן אידיאלי, או הקשרי המפגש עם היופי נוגעים ביחס לתוכן אידיאלי, זה מביא את הנפש כולה למחשבות או הרגשות או רצונות, שאיפות, נעלות. אמנם כל זמן שמרכז השלמות הכללית של שיווי הכל של כלל האנושות של שכל עם הציור המדמה היה בעולם, כלומר כשבית המקדש היה קיים, היה נקל גם לכל יחיד לכוון דרכי ציורו על פי חוקי השכל, ובהתרומם כוח המדמה היה נכון לפעול גדולות וטובות. אבל מיום שחרב בית המקדש ובטל מרכז הכללי של הקישור של הכוחות הדמיוניים שהם חוקי הנפש האנושית אל אור השכל, יום החורבן ננעלו שערי תפילה. למה? כי כל יחיד ודאי כשלא מאוד לרומם כוחו המדם לבדו עם רומי השכל. זאת אומרת, בלי שיהיה לך סיוע מסביבה כזו שמעוררת את הקשר בין הרגש והדמיון אל השכל במגמות של קדושה, שזה בעצם מה שבית המקדש עושה, יהיה קשה לבן אדם לרומם את הרגשות שלו. ועל ידי ההתרגשות יצא משורת היושר. ואז מה יקרה אם הרגש יתעצם ואין מה שמצליח לכוון אותו אל המגמה העליונה של השכל? אז התעצמות הרגש תגרום קלקולים. אמנם כל זה הוא רק כל זמן שאדם בא לצייר ציורים לטוב בכוחו המדע מבחירתו, שצריך לזה כוח מנהל כללי, שחסר לו בעוננו ביום שמוטל כבוד מבית חיים. כן, זאת אומרת, מתי אנחנו נפגשים עם הקלקול הזה, כן, שתיארנו פה, שהתעצמות הרגש יכולה להטות את האדם לכל מיני כיוונים שליליים, זה כאשר האדם מנסה באופן, נקרא לזה מלאכותי, זה הכוונה בבחירתו, מנסה באופן מלאכותי לקרב את הרגש אל השכל, לכן צריך את בית המקדש כדי לסייע לך. כמו שהזכרנו מקודם, שהסביבה הזאת יוצרת הרגשות שמכוונות לדבר נעלה. בית החיים הוא מצד הכוח המדמה, כן, נוטל כבוד מבית חיינו. בית החיים הוא מצד הכוח המדמה, כן, החיות, שהוא הציר שעליו יסוב בכל חיי האדם את שכותם ונטיותיהם, והכבוד האמיתי הוא השכל האלוהי הטהור, אין כבוד אלא תורה. כן, זה הדבר בעל הערך האמיתי, החשוב, המשמעותי. אמנם בשעה שמתגברים על האדם ציוריו לטובה, בלא בחירתו ונטיותיו הבחיריות, כלומר, כאשר האדם, הרגשות שלו, המחשבות שלו, החיוביות יוצאות לא בגלל שהוא באופן, כמו שאמרנו, על ידי הבחירה שלו, באופן מלאכותי מביא את זה. אלא זה מתגבר באופן טבעי, כי אם כעניין תולדה מכל הדרכים הטובים השכליים, שמתאמץ תמיד דרך בהם את נפשו, זאת אומרת, זה באופן טבעי התעורר אצלו. כשבאים הכוחות שבנפש זה נקודה מרכזית, מתעורר האדם ברגע שנעלה מכוחו, והדמעות משתפחות ברוגע הגועב לתור החסד עליון, צבא נפשי לאלוקים, לאל חי. זאת אומרת, מה שקורה במצב של הבכי הזה, זה מתוך הקשר בין הרגש לשכל, כן? מתעורר הרגש, בהתאמה לשכל, וזה התעוררות ספונטנית. זאת אומרת, זה לא שאדם באופן יזום, על ידי הבחירה שלו, הוא מנסה לעשות את זה, כמו שאמרנו שקשה לעשות את זה בבית יהודה שלו. אבל אם זה מתעורר, כי יש פה כן איזושהי נקודה אמיתית של חיבור בין הרגש לשכל, כלומר לטוב המתברר בשכל, אז הדבר הזה הוא מצב רגשי שמכוון אל העניין הישר.
אם היו פוגשים את הדמייה
שהמדמה
יותר חזק,
במילה
גם
בשביל הדמייה
יותר חזק, לא?
גם?
גם
הדמייה
יותר חזק, לא?
לא, אתה לא היית צריך את הדמייה, כי אתה יצרת את המפגש דרך הסביבה של בית המקדש, שהיא מרוממת לך את הדמיונות. אז אם יש לך סביבה כזאת קדושה, שמרוממת את הדמיונות, אז גם בלי המצב המיוחד הזה של הבכי, כלומר, בכי זה מצב, זה לא בכי מלאכותי, מה שכתוב, יש אדם משכנע את עצמו לבכות, כן? זה בכי טבעי. הוא בא, זה מה שהוא מתאר פה, יש פה איזושהי התעוררות שקיימת באופן טבעי בגלל המפגש שהנפש נפגשת עם הציורים של השכל. אבל בית המקדש, גם אם לא תגיע למצב כזה, יש לזה משמעות. התגברות בהתגברות ציורית כזאת, עשה אלוקים את האדם ישר. זה עד כדי כך, שזה מעורר את הרגשות האלה, שנעלה וטומאת נפשו ברוך משרים תמיד, על כן שערי דמעות לעולם לא ננעלו, כמקרא שכתוב אל דמעתי אל תחרש. ופעולת הפקת הבקשה תלויה בפנים ידועים, לפי ערך השלמות שתפילה כזאת מסבבת לאדם, במצבו הכללי, בדעת ויראת אלוקים. כן, זאת אומרת, כמה התפילה תהיה פועלת בעולם, זה תלוי כמה מצב של שלמות האדם היה מצוי מתוך התפילה. כמה הוא היה מצוי במצב של שלמות מתוך התפילה. במצב כזה של ההתעוררות, הרגשית הזאת היא שבאה לא באופן יזום, אלא באה באופן טבעי, והמפגש עם ציורי השכל, זה המצב שהוא, מצב שיש בו שלמות גדולה, שמתוך מדרגה כזו, אז התפילה היא משפיעה באופן משמעותי על המציאות, ולכן שערי דמעה לא ננעלו.
אולי שם ציורי השכל
יוצא לדבכי, או הפער? לא, מפגש את זה. אתה מתגעגע על השלמות הזאת. געגוע על השלמות, זה מה שיוצר את זה. תשוקה כזו. זה סתם מעניין לחשוב על הבכי, מה הנסיבות שיוצרות אותו. כן? בדרך כלל מה שיוצר בכי, זה כשנוצרת תשוקה גדולה למשהו מסוים, שהיא לא מתממשת. נכון, אדם שקרובו נפטר, אז יש ציורים, השכל מצייר את החסר, שהוא כבר לא יהיה. ואז נוצרת התשוקה. וכיוון שהיא לא מצליחה להתממש, אתה לא תפגוש אותו. זה יוצר געגוע גדול. געגוע זה הכוונה מין מצב של בקשה גדולה. בקשה גדולה, תשוקה גדולה לזה, שלא מצליחה להתממש, אז זה גורם לבכי הזה. תראו את הילדים קטנים, נכון? הם בוכים הרבה. הם בוכים, הם... אצלהם כמעט כל דבר, זאת אומרת, אין להם שכל, קודם כל שנותן להם פרופורציה. כן? אבל זה בעיה אחת, לכן הם בוכים על כל דבר, אבל אני לא מדבר על זה. אני מדבר למה הם, איך זה בקלות הם בוכים? זה השאלה שצריך לשאול. למה זה בקלות קורה? בסדר, גם בני אדם מבוגרים, יש דברים שהם היו רוצים. אפילו רוצים מאוד. אבל הם לא מתעוררים לפקוט על זה בקלות. אצל החוסר אונים, זה מה שיש פה. כן. ילד קטן, הוא חש בעוצמה. זאת אומרת, אין לו דרך פעולה איך להשיג את זה. הוא רואה מבחינתו, יש לו משהו שהוא משתוקק. הוא כמו, הוא אומלל. הוא רוצה מאוד מאוד משהו, הוא רוצה משהו, ואין לו את השכל שמדריך אותו איך תשיג את הדבר הזה. זאת אומרת, הוא תמיד חי במצב של חוסר אונים.
חוסר
אונים
זה חוסר
שכל? לא, חוסר השכל יוצר חוסר אונים. הוא מבין שהוא רוצה לרצות את זה, אבל יוצר אצלו חוסר אונים. חולשה. מה?
שגדולי ישראל
בוכים. מה הם?
שגדולי ישראל
בוכים
מתחילות.
זה קשור לזה. חוסר אונים שלהם. ורצון בדבר הזה. טוב, עד כאן.